בן ביטון היה חייל משוחרר ומוזיקאי חובב שנסע להדריך במחנה קיץ של הסוכנות היהודית בארצות הברית. הוא הביא את הגיטרה שלו, לימד את הילדים לנגן, שר להם שירים בעברית והתייחס לכל העניין כאל הרפתקה קצרה. תחנה בדרך לטיול הגדול. יום אחד בא אליו מנהל המחנה ואמר לו, תגיד, אולי אתה רוצה לשנות את כל מסלול החיים שלך ולבוא לעבוד כמוזיקאי הבית של בית הכנסת במיניאפוליס? בן חשב רגע והסכים. היי, אני שלומית רביד, ואתם מאזינים לדברים שרואים משם, שיחות עם ישראלים מעבר לים. בכל פרק נשוחח עם ישראלית או ישראלי שחיים איפשהו על הגלובוס, נחפור להם קצת בחיי היומיום, בעבודה, במשפחה, במה שהוביל אותם לשם, ובעיקר ננסה ללמוד מהם משהו חדש על החיים שלנו כאן. היום אנחנו עם בן ביטון, בן 28, גר במיניאפוליס מיניסוטה עם בת הזוג שלו סידני. מצד אחד סטודנט, מצד שני עובד בבית הכנסת טמפל ישראל כמוזיקאי ראשי, מוביל תפילות ומלמד ילדים וילדות לבר מצווה. בואו נתקשר אליו.
אהלן.
היי בן.
מה נשמע?
בסדר גמור, מה שלומך?
הכל טוב.
מיניאפוליס עלתה לכותרות בחודשים האחרונים בנסיבות קשות מאוד. הרצח של ג'ורג' פלויד בידי שוטר. ועוד נדבר על זה ועל כל מה שקרה שם אחר כך. אבל עוד לפני כן, איך הגיע לשם הבחור הצעיר מכפר יונה, שבסך הכל התקמבן על שחרור מוקדם מהצבא, כדי לנסוע להדריך במחנה קיץ של הסוכנות היהודית?
זה היה מין תוכנית כזאת ששומעים עליה כזה מפה לאוזן, דרך חברים, ואז אתה צריך לפנות למש"קית חינוך. זה היה סוג של קומבינה כזאת, ואתה יכול להיכנס למיונים של הסוכנות היהודית.
הוא קיבל קיצור שירות של חודשיים, ומצא את עצמו מבלה את הקיץ במחנה באריזונה. אחר כך הוא טייל קצת בארצות הברית, וחזר לכפר יונה.
עבדתי בתור ברמן, וכל העבודות המזדמנות שאת יכולה לחשוב עליהן, מאבטח וכו וכו. חסכתי כסף לטיול הגדול.
ואז הוא חשב לעצמו, למה לא לנסוע, להדריך עוד מחנה, ומשם להמשיך דרומה.
אמרתי להם, תשלחו אותי לאן שבא לכם. אז אמרו, אנחנו נשלח אותך למיניסוטה, למחנה קיץ ליד מיניאפוליס. אמרתי, אין בעיה, תנו לי רק לחפש בגוגל איפה זה מיניאפוליס.
הוא איתר את המקום במפה, ארז תיק, ונסע שוב. ואז קרה משהו שישפיע עמוקות על החיים שלו בשנים הקרובות. מנהל המחנה הזב, ובמקומו בא בכיר בקהילה היהודית במיניאפוליס.
והבן אדם הזה באמת היה לו איזה חזון להביא ישראלי לבית כנסת, וגם הם צריכים מישהו שעשה מוזיקה. אז במקרה אני הגעתי ועשיתי עבודה טובה, אז לקראת סוף המחנה הוא אמר לי, הוא שאל אותי אם אני רוצה להגיע לעבוד במשרה מלאה בבית כנסת.
נשאיר שנייה את עניין המוזיקה בצד, לעבוד בבית כנסת? לא יודעת מה איתכם, אבל סביר שאם מישהו היה מציע לי דבר כזה בגיל 20 ומשהו, זה בעיקר היה מצחיק אותי. מצד שני, אין לי קשר לא לדת ולא למוזיקה. אבל בן, שלא היה דתי אבל בהחלט בעניין של מוזיקה, החליט ללכת על זה.
כשהייתי צעיר יותר, הייתי בבית ספר, בתיכון, הייתי באיזה מין פרויקט כזה שנקרא יוניסטרים, זה מין פרויקט כזה של יזמות צעירה, הביאו אלינו הרבה כל מיני מנכלים ואנשים שהצליחו. סתם לדבר איתנו ולספר לנו את סיפור החיים שלהם. ואני שמתי לב שכל האנשים האלה בשלב מסוים בחיים שלהם, היה להם איזו הזדמנות גדולה, היה להם איזה קטע שפתאום קרה איזה משהו, כוכבים הסתדרו או משהו, והם צריכים להחליט או לקחת את הצעד הזה שהיה בו סיכון או לא. וכל האנשים שהגיעו אלינו שם לקחו את הצעד הזה. אני מבחינתי ראיתי את זה כהזדמנות שלא תחזור מהבחינה של אני יכול לקחת את הסיכון הזה, זה באמת צעד לא פשוט.
בשלב הזה התחיל תהליך בירוקרטי ארוך ומפרך.
אני כרגע על ויזה שנקראת ויזת R1, ויזת עובד דת, religious, משהו די עזוי.
בעצם זה די דומה לויזת עבודה של אומנים או הייטקיסטים, שהחברה שמעסיקה אותם מוכיחה שהם מספקים שירות ייחודי, שאין אפשרות או מאוד מאוד קשה להשיג בתוך ארצות הברית.
שזה לא היה בעיה בעיקרון כי הייתי צריך לבוא ולהראות להם שאני מוזיקאי, יכול להוביל תפילה בעברית, ללמד עברית, כאילו מה שהם צריכים זה היה נורא ספציפי, וזה לא איזה משהו שאפשר למצוא המון בארצות הברית, וצריכים גם להוכיח שהם יכולים לשלם על זה.
עניין הוויזה לא היה פשוט ולקח זמן. בינתיים, בן הספיק לטייל בדרום אמריקה, לחזור לארץ, לעבוד עוד קצת בעבודות מזדמנות, וגם לחשוב על העתיד.
בין לבין היה לי שנה וחצי של בערך ללמוד על מה זה אומר ולהחליט, ראיתי שמבחינה כלכלית ומבחינת להצליח או ללכת ללמוד באוניברסיטה יותר נחשבת, יש איזו אוניברסיטה שעכשיו בדיוק עברתי אליה, שהיא בין הטובות בעולם, ואני, כאילו, לא היה לי את ההזדמנות הזאת בארץ. אז תפסתי את זה בשני ידיים, אמרתי להם, כן, מה שתרצו, אני מגיע. נתחיל חיים חדשים פה, ואני אעבור, וזה משתלם, אני מבסוט.
בחורף 2017 הגיעה התשובה החיובית. הוא שוב עלה על מטוס, ונחת במיניאפוליס.
אני הגעתי בחורף, הגעתי בפברואר, וחורף במיניאפוליס זה די קשוח. יש פה שלגים, הגענו לשנה שעברה, אני מאמין, הגענו למינוס 50 מעלות. וזה היה קצת כאפה, להיכנס לחיים האלה ולעולם הזה.
ומזג האוויר לא היה השוק היחיד.
הגעתי לבית כנסת רפורמי, שאני לא הכרתי בתי כנסת רפורמים לפני. זה היה חוויה מאוד מעניינת. דבר ראשון, התנועה הרפורמית הרבה יותר גדולה בארצות הברית. זו התנועה היהודית הכי גדולה במדינה, והיה שם הרבה מאפיינים שלא הכרתי. כמו למשל, לעשות מוזיקה ביום שישי בערב, בבית כנסת, שאני באתי מבית מסורתי, הצד של המשפחה של אבא שלי דתי, זה היה לי נורא שונה, ובהתחלה מאוד מוזר, וזה עולם שלם של מוזיקה, ולהוביל תפילה בצורה מאוד שונה ממה שאני מכיר שהרבנים בארץ עושים.
ואז, אולי כדי לעזור לעצמו לעבור את התקופה הראשונית הלא פשוטה בשלום, הוא קיבל החלטה.
אני שמתי לב שמשהו אחד שאסור לי לעשות, כי אחרת אני לא באמת יצליח לא פה, ואז אני אגיע לארץ עם הזנב בין הרגליים, אסור לי להשוות דברים לארץ כל הזמן. פגשתי הרבה ישראלים שכל הזמן היו בהשוואה מתמדת לבין מה שקורה פה למה שקורה בארץ. ואז הם אומרים לעצמם, כן, אבל מבחינה כלכלית זה מסתדר יותר בארצות הברית, אז אני נשאר פה, אני לא באמת יכול להרשות לעצמי לחזור. אני לא רציתי להיכנס לנישה הזאת של אני פה כברירת מחדל, ואני פשוט מסתכל על זה בתור משהו אחר. זה לא בהשוואה ליותר טוב בארץ, פחות טוב פה, זה להתחיל מחדש, זה סוג של ריסטארט לחיים שלך, אתה יכול להמציא את עצמך מחדש.
כשבן אומר שהייתה לו הזדמנות להמציא את עצמו מחדש, הוא מתכוון בעיקר לזה ששום דבר ממה שקרה לו, לא היה בתכנון המקורי של החיים שלו.
דבר ראשון, להתפרנס ממוזיקה זה משהו שבחיים לא חשבתי שיקרה לי בחיים, ולקחתי את זה כתחביב בצד. לבוא ולעשות מוזיקה, ובטח שלעשות מוזיקה בבית כנסת, ולתכנן תפילות, וללמד עברית, וללמד ילדים לבר מצווה דרך מוזיקה. זה היה באמת סוג של כזה לצאת מהקומפורט זון שלי, ובאמת למצוא צדדים אחרים שבי. יש לנו כל שבוע, כאילו, בתקופות שלוש של קורונה, אתה מוצא את עצמך מופיע מול 300 איש, 400 איש, בחגים, יש לך איזה 2,000 איש שאתה מולם עושה את התפילה הזאת, זה באמת בית כנסת מאוד גדול, דרך אגב, 23,000 משפחות.
כל החוויה החדשה הזאת, אולי כצפוי, גם שינתה מאוד את היחסים שלו עם הדת.
אחרי הצבא גדל לי מאוד אנטגוניזם כזה כלפי הדת, בגלל צדדים של הדת שרואים בארץ שהם לא באמת מייצגים, לדעתי. כשהגעתי לפה פתאום ראיתי דת מקבלת, שהבית כנסת עוזר לאנשים מחוסרי דיור, תורם הרבה. יש כל מיני דברים שהבית כנסת בתור מוקד קהילתי לוקח על עצמו לטפל בהם, כמו נושאים של גזענות ודברים שכאילו... הדת תמיד נראתה לי מארץ בצורה מאוד שונה. ופה אני רואה בצדדים מאוד יפים של קבלה, של להטאבים, וקבלה של גם אנשים שמתחתנים או בקשר עם אנשים שהם לא יהודים, מקבלים את האנשים איפה שהם.
בן מדגיש שהפרספקטיבה שלו נובעת מהיכרות עם בית הכנסת שלו בלבד, והוא לא באמת יודע מה קורה בשאר ארצות הברית. אבל נדמה לי שכרגיל מה שמשנה זה מי האנשים ומה הם בוחרים לעשות. אז הנה כמה מהדברים שבן עושה עם המוזיקה שלו בבית הכנסת טמפל ישראל.
בגלל שיש מוזיקה, יש כל כך הרבה מגוון של תפילות וסגנונות שאפשר לעשות, שאנחנו לוקחים סוג של נושא ליום שישי למשל, היה לי איזה חזון לבוא ולעשות תפילה שהיא יותר שורשית ורוחנית כזאת ומאוד spiritual. ו קראנו לזה תפילת שורשים, והתחלתי להרכיב את התפילה מצורה של איזה לחנים אני לוקח, כדי שאנשים יוכלו להשתתף, ודברים יותר רגועים ושקטים. ואז בונים את זה לאיזה פיק של התפילה, זה ממש כאילו לבנות את זה בצורה של גשר כזה, שמתחילים רגוע, זה מתפתח.
אם לא הייתי יודעת במה מדובר, הייתי מנחשת שהוא מארגן ליינאפ להופעה או משהו כזה. עכשיו, הידע שלי לגבי תפילות הוא באמת מינימלי, אבל לא היה לי מושג שזה עניין כל כך גמיש. בן מסביר שיש תפילות שלא זזים מהן, כמו קדיש שאומרים בלי מוזיקה וקידוש של שישי, אבל הרבה אחרות לגמרי נתונות לפרשנות מבחינת הגשה.
Shabbat Shalom. We take a few deep breaths and allow ourselves to enter more fully into Shabbat, releasing tension and responsibilities from the week and inviting
המטרה של התפילה, לפחות מבחינתי, זה ליצור כמה שיותר תחושה של קהילה וליצור כמה שיותר תחושה של ביחד. לתת לאנשים לשיר איתנו או להתחבר איתנו. אני הכנסתי כמה מדיטציות, ממש מדיטציות שעשינו. הבאתי נבל, נגיד, לתפילת שורשים הזאת. בחורה שמנגנת על נבל, וזה היה יפהפה.
As always, this is your time to use as you choose.
אז יש לי, כאילו אני יכול לקחת תפילה ויכולה להישמע לגמרי אחרת בין שני לחנים. למשל, אם אני עושה תפילה שהיא מכוונת לילדים כאילו בגילי 4 למשל, זה יהיה נורא שונה אם אני עושה תפילה למשפחות, או אם אני עושה תפילה גנרית לכולם ביחד.
בשבתות, הוא מסביר, הלוז הרבה יותר מובנה וידוע מראש, כי זה יום שבו ילדים וילדות עולים לתורה. ורוצים להוריד מהם כמה שיותר לחץ.
וזה תמיד יפה ומרגש, והם צריכים גם הילדים לתת איזה סוג של דרשה. לפעמים זה, כאילו הם מחברים את זה עם פרשת השבוע, אבל הרבה פעמים הם מדברים על דברים אחרים, והיו שם כמה ילדים שבאמת הפתיעו אותי בעומק שלהם, לפעמים אותי את שומעת ילדים ומלמדים אותך כל הזמן.
ברוך אתה,
זאת הילדה מרדית גולדמן, שרה תפילה שבן הלחין בבת המצווה שלה. והפעילויות המוזיקליות לילדים לא מתחילות ונגמרות בבר מצווה.
כל סוף שנה רגילה אנחנו עושים מופע עם כל הילדים שהם עושים כל מיני שירים בעברית או שירים על יהדות, וילדים שלנו נעים בין גן לכיתה וב, ונגיד שנה שעברה עשינו הכל שירים של קווין. פשוט כתבתי מילים בעברית על, זה היה לקראת פסח, אז על כל הסיפור של יציאת מצרים עשינו שם מופע מגניב ממש, הבאנו להקה והכל.
הוא קצת גורם לבית כנסת להישמע כיף, תחושה מוזרה בשבילי. בכל מקרה, בחודשים האחרונים בית הכנסת עובד מרחוק בגלל הקורונה, ובכלל ימים לא פשוטים עוברים על מיניאפוליס. אבל לפני שנדבר עם בן על כל מה שקרה ועדיין קורה שם, בואו נקרא רגע לרון, העורך שלנו, שיספר לנו גם קצת על העיר וגם על האירועים המאוד מאוד קשים שעברו עליה השנה.
היי שלומית, אני מודה שהפעם קצת פחות כיף, אבל נתחיל בקצת מידע כללי. מיניאפוליס היא העיר הגדולה ביותר במדינת מינסוטה, שהיא השנייה הצפונית ביותר בארצות הברית אחרי אלסקה.
זה אולי נראה כאילו מיין צפונית יותר, אבל אזור קטן בשם אנגל אינגלט, שקופץ לו לתוך קנדה, מבטיח למינסוטה את המקום השני. אגב, כדי להגיע אליו צריך לעבור את הגבול או לחצות אגם.
מיניאפוליס עצמה, שמבחינת אוכלוסייה די דומה בגודל שלה לתל אביב, אבל על שטח פי שלושה, מלאה במים. רק בתוך העיר יש 13 אגמים, חוצה אותה נער המיסיסיפי, ואת הנחלים והמפלים בה לא ננסה אפילו לספור. היא גם ביתה של קבוצת הפוטבול מינסוטה וייקינגס, שסוחפת אחריה את קהל האוהדים הכי גדול ב-NFL.
העיר נחשבת למעוז ליברלי ורב תרבותי, ולפי USA Today נמצאת במקום ה-20 ברשימת הערים העשירות בארצות הברית, נכון ל-2018. במועצת העיר חברים 12 דמוקרטים ואחד מהמפלגה הירוקה. ושימו לב לזה, שניים מהם טרנסג'נדרים שחורים.
ובכל זאת, השנה היא הפכה לסמל מדמם לגזענות הממוסדת בארצות הברית. ב-25 במאי עצר שוטר לבן את ג'ורג' פלויד השחור בחשד שהחזיק שטר מזויף של 20 דולר, וחנק אותו למוות בעודו צועק I can breathe.
זאת ממש לא הפעם הראשונה שדבר כזה קורה, אבל מחאות והפגנות כמו שניצטו במיניאפוליס ובעקבות זאת בכל המדינה וגם לא מעט ברחבי העולם, לא נראו כבר שנים. לא מעט ערים הפכו לשדות קרב מדממים. נדבר על זה עוד בהמשך עם בן, שראה את כל זה מקרוב.
ואם בכל זאת לנסות לסיים בנימה אופטימית לגבי מיניאפוליס, ב-2012 התקיים שם פסטיבל סרטוני החתולים הראשון בעולם בהשתתפות 10,000 צופים, וחוץ מזה פרינס נולד שם וחי שם באחוזה שלו פייזלי פארק, שהפכה לאחר מותו למוזיאון.
2020 היא ללא ספק שנה קשה לעולם, אבל נראה שמיניאפוליס היא מהמקומות שחטפו אותה בצד החמור של הסקאלה. השילוב של מגפה עם רצח ג'ורג' פלויד, הפגנות, מאומות, אלימות משטרתית, משבר כלכלי ובריאותי חסר תקדים בכל המדינה, כל זה פשוט יותר מדי. בן מספר איך זה התחיל.
מן הסתם, קורונה שיבשה לכולם את המערכות. ביום שזה קרה, בדרך כלל ספונטנית מתחיל איזה הפגנה, ברמה מסוימת כזאת או אחרת, זה תמיד קורה. ונכנסנו לפייסבוק לייב וראינו סטרימינג משם. ברגע שהסרטון של הבחורה שצילמה את זה, ראית את הסרטון שממש מקרוב, רואים את זה, אז ברגע שהוא נהיה ויראלי, יום אחרי כבר התאגדו את זה, זה קבוצה של מפגינים פיספול, כאילו מפגינים שוחרי שלום. ואז את רואה ממש תוך כדי הסטרימינג, תוך כדי שבנה משדר את זה, שהם מפגינים מול התחנת משטרה, והמשטרה פתאום מתחילה להפגיז אותם בהרבה גז מדמיע, יש איזו הצסה מסוימת. עכשיו אני יכול להבין, יכול להיות שהם פחדו וזה לגיטימי, כמות אנשים, אבל זה היה פשוט המון גז מדמיע, ואז נוצר איזה מצב מציס כזה, ועם הזמן, כאילו, כל יום התחילו מאומות פה, כל יום שעובר היו עוד ויותר מאומות, בשלב מסוימת, ממש כאילו קרוב לזה, היו, התחילו את הביזות ואת כל הבלגן הזה שם.
וכל זה קורה 5 דקות מהבית של בן ובת הזוג שלו סידני במרכז העיר.
כשהצבא נכנס, עם המשמר האזרחי שטראמפ שלח,
הוא מתכוון ל-National Guard, זה צבא לכל דבר.
ממש שמענו הליקופטרים עוברים מעלינו והכל. כאילו ברגע שאת מתחילה לנסוע ברחובות המרכזיים, פתאום כל החנויות ממוגנות, את רואה שיש מלא גרפיטי מסביב. היה תחושה שזה באמת היה הקש ששבר את גב הגמל. זה היה ממש הטיפינג פוינט, זה אופציה להביע את מה שזה, והמון אנשים יצאו לרחובות, וגם אנחנו עשינו מה שיכלנו, אנחנו פחות רצינו להשתתף בהפגנות הענקיות, אז הלכנו ופשוט תרמנו מצרכים.
החנות הגדולה הראשונה שנבזזה ונסגרה, הייתה סניף של טארגט, רשת סופרים עצומה שיש בה פחות או יותר הכל.
ואז המון חנויות אחר כך נסגרו מסביבה. עכשיו, אנשים שהם גם ככה סגורים בבית בגלל הקורונה, לא היה להם אופציה להשיג אוכל. ואם אין לך רכב ואתה לא יכול לנסוע חצי שעה החוצה מחוץ לעיר, והרבה אנשים אין להם רכב, אז היית בבעיה. כי לא יכול להשיג אוכל או כל דבר, או מוצרי היגיינה ודברים כאלה.
אבל גם בתוך כל הכאוס הזה, ואולי דווקא בגללו, הרשתות החברתיות שאפשרו למידע לזרום מהר והיו גורם משמעותי בהצטת המחאה, היו גם חבל ההצלה של אנשים שנתקעו בלי גישה למשאבים בסיסיים.
פה את רואה באמת את הערך שהקהילה פה נתנה, וזה היה מאוד מדהים, כאילו התארגנויות דרך קבוצות בפייסבוק, דרך אינסטגרם, שפתאום מפרסמים סטורי באינסטגרם, זה מה שאנחנו צריכים פה ופה ופה, אם אתם יכולים לבוא לעזור, להתנדב, ואנחנו עזרנו, וגם הבאנו מצרכים, חילקנו אוכל, עזרנו לאנשים וזה. כי יכלנו באמת לנסוע חצי שעה החוצה ולעזור, כאילו נוצר סוג של פוד דזרט, מדבר אוכל, כאילו אי אפשר להשיג אוכל ברדיוס מסוים, אז זה לא היה בהכרח באזורים שבהם היית פרויות, אבל חנויות רצו לקסטח את עצמם, כי אם היה אופציה שעכשיו ישברו להם את החלונות ויקנבו להם את כל הדברים, הם רוצים למגן את עצמם ונסגרו לגמרי.
בן מספר שהוטל עוצר כל יום החל משמונה בערב, כי בשעות האלה היו מתחילות ההפגנות הזועמות יותר. שאלתי אותו אם מדובר בניסיון לתת למשטרה לגיטימציה להפעיל כוח, כי בכל זאת אלה לא סתם מפגינים, אלא מפרי עוצר. הוא לא לגמרי מסכים, אבל מודה שהמטרה הייתה להפריד בין המפגינים השקטים יחסית, לאלה שעשויים לנהוג באלימות. וגם שהמשטרה לא ידעה איך להתמודד עם כמויות האנשים, ובמקרים מסוימים פשוט נעלמה מהשטח.
היה גם הרבה שמועות שפתאום אומרים, מי שגונב ושודד, זה לא רק אנשים ש... Black Lives Matter, זה לא רק כאילו אנשים שתומכים במאבק, זה גם אנשים שרוצים ליצור דילגיטימציה של המאבק, וראו כאילו כל מיני אנשים לבנים שעשו עם זה בכוונה ומקושרים לארגונים כאלה ואחרים. מה שכן, בסופו של יום, הדיון עלה לכותרות של הגזענות הסיסטמטית בארצות הברית, שאי אפשר באמת להתעלם ממנה שדברים כאלה קורים. היו בטוח אנשים שחיפשו כאילו רק את האופציה הזאת, את הפתח הזה, את הפרצה לגנוב דברים. גם היו הרבה אנשים שעשו את זה מתוך זעם, וכן העלו את המודעות לבעיה הזאת, כי אם אנחנו מודעים באמת, כאילו היו מקרים קודמים של רצח של שחורים על ידי משטרה לפני. וזה לא הגיע למצב הזה עכשיו, שמדברים על זה בישראל למשל, או בכל העולם על הדבר הזה. אז זה קרה בגלל הביזה, זה קרה בגלל כל ההתפרויות שהיו שם.
ההפגנות במיניאפוליס עדיין נמשכות, גם שבועות ארוכים אחרי הרצח. בקצב של בערך 2-3 בשבוע, בלי אלימות.
ואם הולכים לאזור איפה שג'ורג' פלויד נרצח, זה היה די מדהים, כאילו כמות האנשים שעדיין היו שם, והיה כיכר כזאת עם היד הזאת של Black Lives Matter, ופתאום איך שאנחנו עוברים מלא אנשים עם סקייטבורד ואופניים, פתאום התחילו מחאה כזאת, שהם כנראה הגנו את זה מראש, אבל זה היה פשוט ספונטני בשבילנו להתחיל לראות את זה. שם איזה 300 איש עם סקייטבורדים ואופניים, שכאילו דפקו על הרצפה ליד זה, ואמרו סיסמאות כמו Defund the Police וכל הדברים האלה.
בן תולה את המשך המחאה השקטה יחסית, ואת היחס המכיל של השלטונות כלפיה, לפחות כל עוד אין התפרויות, דווקא באופי הליברלי של העיר.
אז זה גם נתן סוג של בוסט לכל הדבר הזה. אם זה היה קורה בטקסס, לא יודע. אז כאילו, זה הכל נקודות מבט. כאילו, אף גורם ממשלתי מן הסתם לא תמך בביזות, אבל כולם אמרו שזה נורא ברמה כזאת או אחרת, ולא ניסו להגן על השוטר בכלל. ישר, נעצר, לא היה איזה ניסיון לקסטח, מה שקרה בעבר. אני אגיד שהחיים של האנשים שחורים, אפילו פה מיניאפוליס, הם לא משהו. יש הרבה עוני וזה שכונות מצוקה ובלגן.
ולכל זה אפשר להוסיף את הקורונה, שלפחות בינתיים נראה שתישאר איתנו, ובטח עם ארצות הברית, הרבה אחרי ההפגנות. נכון לסוף יולי היו במינסוטה כולה כמעט 50,000 חולים מאומתים, ומעל 1,500 מתים מהנגיף.
לא היה לנו אף פעם את המצב הזה כמו בארץ שהיה כנסות וכאלה, זה לא קרה. תמיד היינו יכולים לצאת מהבית, וכל ההנחיות הרגישו תמיד בצורה של המלצה. כמו שאמרתי, מיניאפוליס היא מאוד ליברלית, מאוד פרוגרסיבית, הרבה אנשים פשוט הקשיבו להנחיות, או שלא יוצאים מהבית למשל בבית כנסת, אנחנו מאוד, כאילו כבר סגרנו הרבה לפני שהיינו צריכים, ואנחנו לא מתכננים לחזור, לפחות בחצי שנה הקרובה.
ומסתבר שאפילו תפילות קורות בזום.
150-200 איש נכנסים לזום, ופשוט מחלקים תפקידים ועושים את התפילה דרך הזום. אבינו שבשמיים, מזל שאנחנו נתקלים בזה תקופה שהטכנולוגיה במצב שהיא עכשיו, אחרת היה הרבה יותר בלגן.
ועד שהקורונה תיעלם והתפילות יחזרו לבית הכנסת, בואו נעבור לפינה ששמה דברים בפרופורציות.
הדשא של השכן, מה להם יש שלנו אין?
כמה עולה פחית קולה?
פחית קולה, אני יודע ש12 פחיות עולות באזור ה$3.
אוקיי, זה בערך 10 שקלים, כלום. כמה עולה כרטיס לסרט?
בין 5-10 דולר.
משהו כמו 17-35 שקלים, טווח די רחב.
יש כל מיני בתי קולנוע שהם יותר זולים, כי הם מראים סרטים קצת יותר ראשונים.
אתם שניים בבית, נכון? כמה פחות או יותר אתם מוציאים על אוכל בשבוע?
150 דולר.
בערך 500 שקל. ביום יום אתם מתניידים ברכב או בתחבורה ציבורית?
רכב, אני שנה ראשונה שהייתי פה לא היה לי אוטו, והתניידתי רק בתחבורה ציבורית, אבל זה כי אני גר בעיר שהיא די בנויה בתשתית כזאת, הרבה מקומות לא. יש מקומות שאני לא יכול להגיע אליהם בתחבורה ציבורית. ואז אובר וליפט וכל אלה.
באיזה דירה אתם גרים וכמה היא עולה?
דירת שני חדרים, זה היא 80 מטר רבוע, ועולה לנו $970 בחודש.
אוקיי, זה פחות מ-3,500 שקל.
אנחנו באזור מאוד טוב, כן. אז יש לנו קצת, זה דיל טוב יחסית.
מה אתה הכי אוהב במיניאפוליס?
את האגמים? יש בכל מקום, יש ממש בתוך העיר ומחוץ לעיר, איפה שתרצה.
מה אתה הכי פחות אוהב במיניאפוליס?
את החורף, בלי לחשוב, כן.
למה אתה הכי מתגעגע בארץ, חוץ ממשפחה וחברים?
אז זה נשמע קלישאתי, אני מאוד מתגעגע לחומוס.
למה אתה הכי לא מתגעגע בארץ?
יקר, הכל יקר. את יודעת מה לא, עזבי, לא היוקר, יותר ללחץ של אנשים. לא משנה אם הסיטואציה לחוצה או לא.
איך השתנית בעקבות המעבר?
אני רגוע יותר. יש לי זמן, אני יודע, כאילו, לנשום, ואני מאמין שאני אאבד פחות שיער מהאחים שלי שנשארים בארץ.
אם אפשר היה לייבא דבר אחד, רעיון או מוצר או משהו כזה, ממיניאפוליס לארץ. מה זה היה צריך להיות?
אני רוצה לאכול את העוגה ולהשאיר את השלמה. אני רוצה שאנשים ידברו תכלס, אבל אני גם אוהב את העניין שלפעמים אנשים עומדים בתור, או לפעמים אנשים מנומסים, כאילו, ולא נכנסים לחיים שלך. אז יש כזה שמירה על מרחב. הייתי רוצה למצוא את האמצע, כי אני פה בין שני קיצונים.
מה הדבר הכי מוזר שגילית על האנשים שגרים במיניאפוליס?
מדברים פה המון על המזג אוויר. כאילו אני יכול לנהל את אותה שיחה עם אותו בן אדם, כמה ימים ברצף, על אותו מזג אוויר, ואני לא מוצא את זה מאוד מעניין, כאילו, אני לא יודע.
מה ההמלצה הסודית הכי טובה שלך על מיניאפוליס?
לדאוג שאתה מבקר בימים שזה לא חורף, מקום יפהפה, ירוק, אגמים, מסלולים לטיול, פשוט אי אפשר להשוות את זה למקומות אחרים שאני גרתי בהם לפחות.
יש איזה מסלול או מקום ספציפי שאתה אוהב במיוחד?
לא רחוק מפה, 3 שעות צפונה, האגם הכי גדול בארצות הברית, שזה נקרא Lake Superior, מקום גם יפהפה, לידו יש מקום שנקרא דולוס, שזה עיירה מאוד מגניבה.
בן ביטון, מיניאפוליס, היה ממש כיף, ושיהיה בהצלחה עם כל מה שקורה שם.
תודה, גם לך בהצלחה עם כל מה שקורה בארץ, כל הזמן.
לגמרי, תודה. עד כאן עוד פרק של דברים שרואים משם. אתם מוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתן אוהבות. אם יש לכם חברות וחברים שעוד לא מכירים אותנו, אל תהססו לשלוח להם לינק בוואטסאפ או לדרג אותנו גבוה באפל פודקאסט. ואם אתם גרים בחול ויש לכם סיפורים מעניינים, המייל שלנו הוא dvarim@globes.co.il. תודה לבן ביטון על השיחה, תודה לאורך הפודקאסטים רון טוביה ולניב בן אלי על הסאונד. אני שלומית רביד, יאללה ביי!